אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה. שלום אלטרנטיביות ואלטרנטיבים, הנה פרק חדש, והפעם אני שמח מאוד לארח את איתן פרנס, מנכ"ל ומייסד איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, וחבר יקר של קהילת אנרג'י.com, שבה אני מנהל הפיתוח. איתן, תודה שבאת.
היי דניאל, תודה שהזמנת אותי, שמח להיות כאן היום, ומצפה שנוכל לעניין את מי שמקשיב לנו.
בטח שנעניין, יש נושא עכשיו יותר רלוונטי מאנרגיה, סתם, כמובן שיש מלחמת עזה הנוראית, אבל מעבר לזה, מה יותר רלוונטי לחיים אנרגיה כרגע?
האמת שאני חוזר היום בבוקר, הייתה ישיבה ראשונה של מנהלת תקומה, הציגה בפני הכנסת את התוכניות שלה, אנחנו נמצאים חצי שנה אחרי אירוע הנוראי שקרה לעם ישראל, ואחד הדברים שלי היה חשובים להגיד שם, שכל התוכניות הכלכליות, היפות וכולי וכולי, בסוף כולם יצטרכו אנרגיה, כולם יצטרכו חשמל, ולכן עדיף שהנושא של האנרגיה הירוקה יהיה חלק מהדברים הראשונים שיקודמו במסגרת פרויקטי תקומה, כי זה הבסיס, זה התשתית. זאת אומרת, מה אני מנסה להגיד? אם מדברים היום על מפעלים חדשים, ואפשר להתפרע ולדבר באמת על אזור ממש חדש, בדרום הארץ, סביב תקומה, שיהיה אזור סגסג של קריה תעשייתית, הייטקית, חדשנות, בסוף כולם שם יצטרכו חשמל. ואם אנחנו נתחיל היום, אז גם נוכל לספק אותו ברגע שהמפעלים יקומו, וכל העסקים יפרחו וכו', וצריך להתחיל היום. אז המסר היה למנהלת תקומה באמת לקדם את הנושא של האנרגיה הסולארית. שמחתי, היושב ראש של הוועדה, אלון שוסטר, קיבל את זה, ובאמת הקריא את זה כאחד מהדברים הערות הוועדה למנהלת תקומה.
ואיתן, תגיד כן, שנייה, תגיד רגע, אנחנו יודעים, בממשלה מחליטים הרבה דברים, ובוועדות מחליטות, אבל מה קורה עם זה באמת אחרי זה בעולם האמיתי? כאילו, זה טוב ויפה שאומרים, אולי חצי מזה מתקיים באמת, אז מה אתה חושב לגבי זה?
אז רגע, בוא נשים רגע את הפרוז'קטור, את הפנס, בוא נרכז אותו רגע על תחום החשמל. אנחנו בארגוד עוסקים גם בתחבורה חשמלית, שהיא גם חשמל, אבל יש עולם האנרגיה, אפשר באמת חלק אותו למשק הדלק ומשק החשמל, ואנחנו מנסים לעשות שינוי דרמטי בעולם החשמל. עכשיו, כשאתה שואל את השאלה הנכונה, יש דיונים בכנסת ומה קורה בסוף, צריך קודם כל באמת להבין מי הם הגופים שמחליטים במשק החשמל, מי הרגולטורים של משק החשמל,
ואז אתה לאט לאט תוכל... תעשה לנו שיעור בסיסי כזה, באמת זה יהיה טוב להבין את זה אחת ולתמיד.
יפה, יש שיחשבו אולי בטעות, למשל, שמשרד האנרגיה הוא זה שמחליט מה יהיה ומה לא יהיה במשק החשמל. והרבה מאוד שרי אנרגיה לדורותיהם התאכזבו מהעובדה שהם לא הצליחו לעשות הרבה או לקדם, כי הם נחסמו בגוף שנקרא רשות החשמל. כן. רשות החשמל היא הרגולטור של משק החשמל. היא זו שקובעת בסוף בקוצו של יוד, זאת אומרת, היא תקבע האם אפשר להקים מתקן סולארי, כמה תקבל, כמה היה הרווח שלך על מתקן סולארי, אפילו איך תחבר אותו באיזה תצורה חשמלית. אז רשות החשמל היא גם נותנת את הרישיונות, היא נותנת את הרישיונות לחברת חשמל לפעול, לחברת נוגה, חברת ניהול המערכת לפעול, ליצרנים של הגז לפעול, ליצרנים הסולאריים לפעול, היא למעשה מאסדרת את הרישיונות במשק החשמל, זה אחד התפקידים שלה.
אגב, היה לי דיון על זה, סליחה שאני עוצר אותך, היה לי דיון על רשות החשמל, למה בכלל צריך את זה? למה לא לפתוח את כל הדבר הזה לשוק החופשי, ושיעבוד לבד? בואו תציעו לי את המחיר הכי נמוך לקילוואט, ותקחו, תבנו שדה סולארי, תקחו, תבנו משהו. למה צריך רגולטור שיחליט על כמה קילוואט עולה בישראל, כאילו?
המחשבה שאפשר בלי רגולטור היא קודם כל קצת מחשבה רומנטית, כי בסוף, אין מה לעשות, מישהו צריך לבחון את התוכניות של משק החשמל, תכף ותכף מספר דוגמאות, וצריך לקבל החלטות. לדוגמה, אם חברת החשמל רוצה לפתח את משק החשמל, את רשת החשמל, היא מגישה תוכניות פיתוח לשר האנרגיה, מי שבוחן אותם, את המשמעויות הכלכליות שלהם, בסוף זה רשות החשמל. כן. אז רשות החשמל היא גם זו שנתנה את הרישיון לחברת חשמל, היא קובעת הכללים. אתה יכול לשאול למה הכללים הם כאלה, שמכניסים יותר בירוקרטיות או יותר רגולציות, ולא כאלה שמשחררים יותר ומכניסים יותר כללים של שוק חופשי. זו שאלה לגיטימית. אני חושב שהרשות דווקא כן כל הזמן מרימה את דגל השוק הפרטי. זאת אומרת, היא לא רוצה להיות מעורבת. לפחות החל משב ראש הרשות הקודם, סף אלת, הוא הוביל את המהפכה שאומרת מינימום רגולציה, זאת אומרת, מינימום התערבות של הרגולטור.
זה
בפועל זה הרבה יותר קשה, כן, אבל בפועל זה הרבה יותר קשה. תראה, קודם כל צריך להבין, באמת שרשות החשמל, אני חוזר רגע לבייסיק, מה שנקרא, רשות החשמל היא הרגולטור במשק החשמל. כן. ברצותה נושא מסוים יקודם, ברצותה לא. עכשיו, הגוף הזה הוא בנוי בצורה כזו, כדי שלא תהיה עליו השפעה פוליטית. אפשר לבקר את זה, ואפשר לא, באותו אופן, לדרך אגב, שרשות מקרקעי ישראל בנויה. אלה, צריך להבין רגע את ההיסטוריה. הרשויות האלה קמו על ידי הממשלות, בצורה כזו, כדי שלא יהיה עליהם השפעות פוליטיות.
אבל איך זה, איך זה בנוי ככה? מה המבנה? אני מבין שיש ועדה בתוך רשות החשמל.
אני אסביר. יש מליאה של רשות החשמל, המליאה היא מליאת חמישה. חמישה זה אומר, בראש מליאת הרשות, עומד מנהל הרשות או מנהלת רשות החשמל. יש נציג מקצועי לאגף תקציבים של משרד האוצר, יש נציג מקצועי לאגף למשרד האנרגיה, ויש שני נציגי ציבור, אחד לשר האנרגיה ואחד לשר האוצר. עכשיו הדבר הזה למעשה יוצר סוג שליטה, מוטת שליטה, שהיא קודם כל פקידותית על ידי אגף תקציבים. בהרבה מובנים אגף תקציבים, מי שלא מכיר, צוות אנרגיה באגף תקציבים הוא צוות של שלושה אנשים, יש את סגן ראש אגף תקציבים או סגנית, תמיד היה סגן בזמן שאני פועל בשוק הזה, יש סגן ראש אגף תקציבים לענייני תחבורה, תשתיות ואנרגיה, יש מתחתיו רכז אנרגיה, רכז האנרגיה הוא זה שיושב במליאת רשות החשמל, ומתחתיהם יש רפרנט, אוקיי? עכשיו, האגף הזה באופן מסורתי, זה כללים שלא קבועים בשום מקום, אבל בוא נאמר שראש אגף תקציבים לא יתערב לפקידים האלה בשיקול הדעת שלהם במשק האנרגיה. הוא לא יכול להגיד להם מה לעשות. כן. ככה אגף תקציבים עובד. אגף תקציבים, בואו, לא צריך הרבה סיסמאות וקלישאות. אגף תקציבים מנהל מדינת ישראל.
באמת?
כן, צד התקציבי, בלי כסף, בלי לחם אין תורה, בלי אגף תקציבים ובלי תקציבים.
להגיד שהם לא מוטים פוליטית, זה נראה לי קצת לא הגיוני, לא?
דווקא ההפך, דווקא מבנה המשטר בישראל אפשר לאגף תקציבים להיות גוף מקצועי שהוא מנוטרל פוליטית, ולכן הביצועים המדהימים של ישראל, והם היו מדהימים עד המלחמה ועד הרפורמה, ישראל הייתה אי של צמיחה במזרח התיכון חסר תקדים, זה בהרבה מובנים, אפשר לזקוף את זה לטובת הניהול השמרני, של תקציב המדינה, לא על ידי השרים, על ידי אגף תקציבים. אגף תקציבים הוא בפירוש מבצר, אולי המבצר האחרון שטרם נפרץ, שמחזיק את כלכלת מדינת ישראל. עכשיו, אפשר להגיד הרבה דברים לשבחם. בתחום של האנרגיה הירוקה, נדבר מתוך האינטרס הצר שלנו, של העוסקים בתחום האנרגיה הירוקה, אנחנו נמצאים איתם בהתנגשות תמידית. מאז שמצאו את הגז הטבעי, למעשה ישראל מצאה דלק זול, ושאתה נותן לכלכלן דלק זול, ואתה מסביר לו למה להשתמש בדלק יקר, מה שנקרא, ב-2009 זה קרה לי, אני הקמתי את הארגון ב-2009, בערך ב-2010, אם שמצאו את תגליות הגז, לקח כמה שנים אמנם, עד שהבינו מה זה בכלל, אבל מיד התחילה לנשוב הרוח הרעה, שאומרת לישראל יש דלק זול, אין לנו דרך לייצא אותו החוצה, ולכן עדיף שנשתמש בו, האנרגיות המתחדשות אפשר לחכות להן, גם הולכות וניות זולות יותר, ולכן אין שום צורך למהר לתוך עולם יקר של אנרגיה ירוקה, יש לנו גז טבעי. אז בהרבה מובנים זה האג'נדה שמוביל למשרד האוצר, הוא מנחיל אותה דרך מליאת רשות החשמל, ומליאת רשות החשמל, אותו גוף שמקודם הסברתי לך את הרכב שלו, כן. המליאת רשות החשמל היא מליאה שהיסטורית אין בה החלטות מיעוט ורוב, ההחלטות האלה בדרך כלל הם פה אחד, זאת אומרת, דברים עוברים במליאה, כן.
לפחות יש מקום אחד בישראל שמשהו עובר בו פה אחד, כן?
נכון, אבל זה פה אחד כמו שהאוצר רוצה, זה בדיוק הבעיה. זאת אומרת, אפילו המינוי של מנהל הרשות, הוא בהתייעצות עם שר האוצר, או בהסכמת שר האוצר, אבל סופו של דבר לא מתמנה לתפקיד של יושב ראש רשות חשמל, אדם חלילה שלא יעשה אחרי זה מה שמצופה ממנו, ומצופה ממנו זה רוח המפקד של אגף תקציבים במשרד האוצר.
כן.
טוב. אז בהרבה מובנים לשאלתך, יש לנו רגולטור במשק החשמל שנקרא רשות החשמל, בהרבה מובנים שולט בו אגף תקציבים של משרד האוצר, ובהרבה מובנים שרי האנרגיה ושרות האנרגיה, ששרת האנרגיה אחת הייתה, אז שרת האנרגיה ושרי האנרגיה שאנחנו הכרנו, גם שמאוד רצו להשפיע על החלטות ולקבל החלטות שמניעות השוק שלנו קדימה, הם נבלמו ברשות החשמל. אז בהרבה מובנים רשות החשמל די מזכירה את רשות מקרקעי ישראל, אלה גופים עצמאיים, יש שיגידו עם אג'נדות של עצמם, אי אפשר לנצח אותם בהרבה מובנים, אין להם השפעה פוליטית, ואני אומר את זה, אולי צריך להגיד זה לטובה, בכל השנים שאנחנו עובדים מול רשות החשמל, היכולת להשפעות פוליטיות שראינו, היא הייתה מאוד מצומצמת. היו כמה נקודות מסוימות שראינו את זה יותר, אבל סך הכל זה גוף שהוא מנוטרל השפעות פוליטיות, גוף מקצועי.
אז מי עוד השחקנים הראשיים בתחום האנרגיה מבחינת רגולציה בישראל, מלבד לרשות החשמל?
אז בהרבה מובנים רשות החשמל זה הגוף, אוקיי? חוץ ממנו יש את חברת חשמל שהיא קובעת כללים, אבל חברת חשמל חייבת להיצמד לאמות המידה של רשות החשמל, זאת אומרת היא לא גוף שיכול לקבוע בעצמו איך יתנהל השוק, היא חייבת את רשות החשמל שתאפשר לה, אבל תקבע אמות מידה, רשות החשמל קובעת אמות מידה, זה הכלי. חוץ
מה זה בדיוק, רגע, מה זה בדיוק אמות מידה?
אמות מידה זה ספר החוקים, זה תקנות, מעמד של, כמו מעמד של תקנות, וזה ספר החוקים של משק החשמל בישראל, אפשר להיכנס לרשום בגוגל, אמות המידה, ספר אמות המידה רשות החשמל, תגיע לטקסט שהוא כמעט בלתי קרי, שיש בו פרקים פרקים, ואחד הפרקים למשל זה מה אתה מקבל שאתה מחבר גג סולרי, מהו גג סולרי, עד מה הסדרה רלוונטית לגגות סולרי, מה הסדרה לרוח, מה הסדרה לביוגז, ולכל התחומים שאנחנו עוסקים בהם, כולל...
אוקיי, אז בוא נראה את שנייה על האיגוד עצמו, לאיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל.
בוא
תסביר, תסביר כי מה התפקיד שלכם, מתי הוקמתם, בוא נלך לבסיס.
אז בהרבה מובנים, הארגון, היום הוא הארגון המייצג של תעשיית האנרגיה הירוקה, עם קרוב ל-200 חברות אנרגיה ירוקה, כולם משלמים דמי חבר, אנחנו לא מקבלים תרומות או תמיכות מהממשלה, אנחנו גוף שעובד מול הממשלה, הארגון יש בו מספר ענפים, מסולרי ועד תחבורה חשמלית, כמובן כל תחומי האנרגיה המתחדשת, שזה אנרגיית רוח, פסולת לאנרגיה, אנרגיה סולרית כמובן.
אנחנו ניכנס לפסולת לאנרגיה, או שזה, עשיתי על זה כבר מספיק פרקים? תקשיב, זה לא קורה עם זה
כלום. יש תחומים שהמדינה החריבה אותם ממש, אפשר לחכות רק שיקרה משהו טוב, אחד מהם זה דוגמה טובה, זה תחום הפסולת לאנרגיה, אבל נחזור רגע לאיגוד באמת, אז אנחנו מכסים את כל תחומי האנרגיה המתחדשת, את הנושא של ניהול ואגירת אנרגיה, ואת נושא התחבורה החשמלית, ויש לנו גם ענף של טכנולוגיות ישראליות, חדשנות וטכנולוגית, ששם יש חברות, שהן חברות טכנולוגיה, אבל לא בראשית דרך, כאלה שכבר צריכות אולי איזה היתר בנייה, נתקלות מה שנקרא ביישום, בצרות שיש להם פה במציאות הישראלית, ואנחנו נעזור שלהם, אי אפשר ליישם אותה. אז יש לנו כמה ענפי פעילות, כמו שהבנת, הרבה מאוד שנים, אנחנו בשנת פעילות ה-15 שלנו, וזו עמותה, עמותה, זה אומר ארגון, ארגון כמו התאחדות תעשיינים, כמו איגוד לשכות המסחר, כמו ארגונים אחרים שפועלים בתחום האלה, בתחום הזה, ו... האמת היא שבכל אם תסתכל בעשורים האחרונים, כמה ארגונים כלכליים חדשים קמו, אתה תתפלא שכמעט ולא קמו ארגונים, אין הרבה תחומים שמשתנים, ותחום האנרגיה המתחדשת, אנרגיה ירוקה, זה תחום חדש, צומח, החל משנות, תחילת שנות ה-2000 במקומות כמו גרמניה.
מה האג'נדה שלך, מה המשימה שלך באיגוד?
אז קודם כל תראה, קודם כל יש לי עבודה באיגוד, העבודה באיגוד שלי זה לנהל את הארגון, אבל לפני שהאיגוד...
כן, לא, מה האג'נדה של הארגון?
האג'נדה של... תראה, עוד פעם, האג'נדה, לארגון, לכל עמותה יש מטרה. אז המטרה שלנו, הרשומה גם ברשם העמותות, מה שנקרא, זה עידוד ייצור חשמל ממקורות מתחדשים בישראל, ויעילות אנרגטית, בתקנות, חקיקה ובהסברה. וזה המשפט שמלווה אותנו, הוא כולל את כל הפעילויות שאנחנו עושים.
תגיד שוב, איתן, תגיד שוב, אני התרשמתי.
עידוד ייצור חשמל ממקורות מתחדשים בישראל, ויעילות אנרגטית, בתקנות, חקיקה והסדרה, ובהסברה. זאת אומרת, אנחנו למעשה פועלים כארגון מייצג מול הרשויות השלטוניות, ובנוסף לזה אנחנו פועלים בהסברה, כמו מה שאני עושה איתך עכשיו, כאשר מה שאנחנו מקדמים זה באמת בסוף אותם כללים, תקנות, חקיקה, זאת אומרת חקיקה ראשית, חקיקה משנית, ושכוללת גם את ההחלטות של רשות החשמל. חשוב לציין שארגון כמונו יש לו מגבלות משפטיות, כי יש בו מתחרים, ולכן אנחנו מוגבלים לפעילויות מול רשויות שלטוניות, אז לא תמצא אותנו עושים כל מיני דברים מוזרים, כמו רכש מרוכז עבור כל החברים, או כולם יוצאים
פעילויות עסקיות כאלה ואחרים.
נכון, וכל הדברים האלה מחוץ לתחום, אנחנו באמת מנסים לקדם בישראל, להביא את ישראל למקום טוב יותר, לקחת את משק האנרגיה של ישראל שהוא מיושן, גם בימים אלה, אני יכול להגיד לך שהוא מיושן, גם שאנחנו נמצאים...
אני יכול להסכים איתך.
לקחת אותו ממקום מיושן, ולהביא לישראל לפחות, אתה יודע, הרצון תמיד היה שמציון תצא תורה, זו האמת, האג'נדה המקורית שאני בזכותה הקמתי את הארגון הזה, היה שנוכל לחדש לעולם חידושים, להיות טובים יותר מאחרים, וללמד את העולם, וזה עדיין מדריך אותי, אבל אתה יודע, בוא נתחיל מזה קודם כל, שנצליח להביא לישראל, מה שקל להגיד באנגלית וקשה בעברית, best practices. Best practices באנגלית זה מונח שאומר, בוא נעשה דברים בצורה טובה, ויש הרבה מאוד ידע של דברים טובים שהצליחו בעולם. בוא נתחיל מאיפה שאחרים הצליחו, וגם בוא נעשה דברים טובים וחדשים בישראל פה שישנו לעולם.
עכשיו, אור לגויים, מה עם אור לגויים, איתן? אנחנו
אמרתי,
אמורים להיות
מציון?
אור לגויים, בינתיים אנחנו חושך לגויים.
לא, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבסך הכל באזור שלנו אנחנו צ'אמפיונים, מה שנקרא אלופים, אני מוכן לדבר איתך על זה, כי אני בדרך כלל זה שיש לו ביקורת על המדינה, ועל איך שהיא מתקדמת וכו', אבל בסך הכל צריך להגיד, יש לנו הישגים, במציאות המורכבת מאוד שלנו, ישראל הצליחה להיכנס לדירוג 10 המדינות המובילות בתחום האנרגיה הסולארית, זה קרה לפני שנה בדירוג של ה-IEA, של... סוכנות האנרגיה הבינלאומית, אבל אנחנו טובים רק בסולארי, אוקיי? לקח לנו הרבה שנים להחדיר את האנרגיה הסולארית, ואז הגענו לאחוזי חדירה היום של כ-12%, זה הרבה. עכשיו, מכאן, קדימה...
רגע, מה זה הרבה? תתן ביחס למדינות אחרות שנבין את הסדר גודל.
לא, אתה די נמצא, בחדירה של אנרגיה סולארית, אתה די נמצא בעשירייה הפותחת בעולם, צד מדינות כמו הונדורס, צ'ילה, גרמניה ואחרות, בחדירה של אנרגיות מתחדשות, אתה די נמצא במקום האחרון, במקומות האחרונים בעולם. למה זה?
כי יש לנו רק סולארי, ואין לנו
הידרו,
אין לנו רוח.
יש רוח, אבל בוא נאמר ככה, יש בעיקר סולארי. אפשר, את הרוח יש לה פוטנציאל שאפשר עוד להכתיל את הקיים לפחות, אם לא לשלש אותו, אבל עוד פעם, זה, כרגע בוא נתייחס לישראל באמת מדינה שהיא בעיקר סולארי וגז. ואין הרבה מדינות שהן אי-אנרגטי, שלא מקובעות לאף אחד מהשכנות שלהן, או בכלל, אנחנו אי-אנרגטי ענק, שיש לו בסולארי וגז, ואין לו עדיין הגירה. ולכן בהרבה מובנים הגענו לתקרת זכוכית, שבה אי אפשר להחדיר יותר אנרגיה סולארית למערכת החשמל, בלי שיהיה יישום משמעותי מאוד של הגירה. זה הסיפור.
אז אתה אומר, אתה רוצה שיהיה יותר הגירה, זה מה שאתה אומר.
זה לא, אני אומר, כאילו, האלקטרונים שהאנרגיה הסולארית מייצרת בשעות השמש, ימים מסוימים ובמקומות מסוימים, הגיעו לרוויה כזו שמעכשיו, אם תכניס עוד אלקטרונים, אתה תצטרך לקטום אותם או לקטום חשמל אחר, מה שאומר שאם לא יהיה לך מקרר שאוגר אלקטרונים או במילים יפות סוללה, אז אתה פשוט תזרוק אלקטרונים לזבל, ולכן אנחנו כבר שם. זאת אומרת, הגענו למקום שבו, אם לא תשתלב אגירה משמעותית בכל מקטעי הרשת, החל מהבית הפרטי ועד למתקני רשת ההולכה, ישראל תיעצר, לא תוכל להתקדם בחדירה של האנרגיות המתחדשות.
כן, ותספר בדקה שתיים איך אתה הגעת לתחום ומה הרקע שלך, למה החלטת לפתוח את האיגוד הזה, מה עבר לך בראש?
אז אני בירושלים, אני ירושלמי, משפחה ותיקה בירושלים, 17 דורות, משפחת פרנס, ובשלב מסוים שהייתי עורך דין, בער בי לעשות פעילות ציבורית למען ירושלים, והקמתי תנועה ציבורית ביחד עם שותף שנקרא התנועה לעצמת ירושלים, שאליה הזמנו מה שעוד היה אז בירושלים, הרבה מאוד פקידים שהם היו בפנסיה והיו בעברם בכירים במשרדי הממשלה, עוד גרו בירושלים, היום כבר זה כמעט לא. היינו עושים חשיבה משותפת, מדובר על מאות אנשים, בשלב מסוים אפילו הגענו קרוב לאלף איש בתנועה הציבורית הזאת. התנועה הזאת פעלה תחת המועצה הציונית, המועצה הציונית לישראל ישבה בחצר המוסדות הלאומיים, עדיין יושבת תחת הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, ושם למעשה באולמות של הסוכנות היהודית היינו עושים התכנסויות, ומדברים על כל מיני דברים חשובים. אחד הדברים החשובים היו איך ירושלים יכולה להיות עיר כמו ערים אחרות בעולם, עיר בירה של מדינה מפוארת, שהיא מתקדמת. עכשיו מתקדמת, השנה הייתה 2007, שבדקנו בעולם מה עיר יכולה לעשות כדי להיות מתקדמת. אז כבר ב-2007 בגרמניה ובמקומות אחרים היו ערים שהציבו לעצמם יעדים להפוך לעיר ירוקה. ואז לקחנו את הדבר הזה.
כבר מ-2007 באמת הייתן, וואו, זה
בטח.
מזמן.
אני ב-2007 שלחתי מכתב לכנסת ישראל להתקין גג סולארי, וגם לבנק ישראל שעשה בדיוק שיפוץ, לעשות שיפוצים ירוקים, ולמשכן הנשיא, שעד היום אין בו גג סולארי, לשים גג סולארי על בית הנשיא. עשינו את הדברים האלה לפני כולם, כי בסך הכל שאלנו את עצמנו שאלה, ירושלים עיר כזו חשובה, 2000 שנה התגעגענו לירושלים בגולה, ואז קיבלנו את ירושלים, ואז דמוגרפית וגם סוציו-אקונומית, היא נמצאת במגמות שליליות.
ואז זה רק ידרדר, איתן. יפה שנשארת.
יפה, אז אני קודם כל ירושלמי, אבל חלק מהתוכניות שלי הצליחו, למשל הגג הסולארי על הכנסת קיים, אפילו יש החלטה, כן, אפילו יש החלטה של החשבת הכללית דאז, שכל מבנה ממשלתי חדש שקם יהיה עליו גג סולארי, כל מיני דברים קטנים, דברים קטנים שעשינו במשך השנים, אבל בשלב מסוים החלטתי להקים ארגון שיפעל ברמה ארצית, לא ירושלמית לשאלתך, וכך ב-2009 יסדתי עמותה, אספתי פה בערך 12-13 חברות, שידעו מה זה אנרגיה סולארית, זו הייתה הקהילה שפעלה פה, חלקם היו מאוד ותיקים בתחום, אנשים שהיו בתחום הזה שנים לפניי, כמו עמי אלעזרי, והיו את האנשים מלוז, מסולל, הייתה כאן קהילה, אבל אני אספר לך סקופ.
תן לי את זה.
הסימון נפל לי שפגשתי את צבי תבור. צבי תבור הוא אבי אנרגיית השמש של ישראל.
מי זה?
דוקטור הרי צבי תבור, זיכרונו לברכה.
כן.
הוא האדם שעליו דוד בן גוריון הטיל את משימת ניצול אנרגיית השמש, בממשלה הראשונה שקמה, תחת מועצה מדעית שראש הממשלה הקים. אם אתה לא יודע, אז חשוב גם שמי שמקשיב לנו ידע, שהממשלה הראשונה, נושא של המדע וההשכלה הגבוהה כמובן, היה בלב מדינה החדשה הצעירה שקמה, דוד בן גוריון התעקש על תקציבים, ובמשרד ראש הממשלה הוקמה מעבדה לפיזיקה. היית מאמין? ראש הממשלה לא פיתחו אנרגיה אטומית, עסקו בשלושה תחומים. ניצול אנרגיית השמש, התפלת מים ואנרגיית רוח.
וואלה.
אז בשניים מהתחומים...
באמת שלא ידעתי את זה.
כן, אז אפשר למצוא את זה בקלות, זה נושא מעניין בפני עצמו. אז בשלושת התחומים האלה, שניים הצלחנו בגדול, אבל איך זה קרה? איפשהו בסביבות 2008, מצאתי את עצמי יושב בסלון של צבי תבור, עם אשתו הנחמדה ושותה תה, יחד עם עוד חבר שהוא היה מדען ממשרד המדע, והוא מספר לי איך בן גוריון, דוד בן גוריון ביקש ממנו לבוא לארץ, ושכנע אותו לעשות עלייה, ואז הוא הגיע.
באמת.
הפטנטים של צבי תבור, זה המשטח השחור, שבזכותו קמו התחנות כוח הראשונות בקליפורניה, בבריות מואבי, על ידי חברת לוז הירושלמית.
מה הכוונה? רגע, תסביר את זה.
אני אסביר, תעשייה הטרמוסולרית, מי שלא מכיר, יש לה קשר עצום לישראל, זאת אומרת, המתקנים הסולריים הראשונים בעולם שיצרו חשמל בהפקה מסחרית, קמו על ידי חברה ירושלמית בשם לוז,
באמת?
כן, מי שהקים אותם, באמת זה אנשים כמו ארנולד גולדמן,
זה מה שנהיה השלים, לימים נהיה השלים?
נכון, אני גם אסביר לך, כי בהשלים יש שתי טכנולוגיות, אבל גם ישראל קרויזר, שצריך להזכיר את השם שלו, יש כאן, היה כאן גוורדיה של ירושלמים, שעסקו באנרגיה סולארית בשנות ה-80 וה-90.
וואו.
ולפניהם יש את צבי תבור, שהוא באמת זה שבזכות הפטנט שלו בכלל, יש תעשייה תרמוסולרית, אני אסביר מה זה הפטנט, וגם דודי שמש. המשטח השחור, שאתה רואה אותו על דודי השמש, כן. הוא גם נמצא על צינורות, הטיובות הסולריות שיש בתחנות הכוח של השקטות, אוקיי? החומר השחור הזה נקרא תבור סרפס, משטח תבור, אוקיי. המשטח הזה הוא בולע חום ופולט פחות, להלן אנרגיה מתחדשת, זאת אומרת יש כאן דלטה מסוימת שהוא עושה, וככה נוצרה התעשייה הסולרית העולמית הראשונה של הטרמוסולר.
אז הוא בעצם מחמם, אבל שנייה קטנה, הוא מחמם בעצם מים בצינור, וזה הקשתות האלה.
הקשתות דרך אגב מחממות שמן.
מחממות שמן שמגיע...
השמן מתחמם ויש מחליף חום שמיודעים בסופו של דבר, יש טורבינה שמייצרת חשמל. הדודי שמש עושים עבודה יותר פשוטה בזה שעושים סירקולציה של מים חמים, ושוב, המשטח השחור הוא הטריק. סתם דוד שמש לא עושה לך את העבודה, אותו משטח סלקטיבי, משטח שחור, שהוא תבור סרפס, דרך אגב צבי תבור הוא קיבל פרסים מקנצלר גרמניה, 3 מדליות זהב על ההמצאה הזו, שבפריצה מיוחדת, כן, אני אספר לך סיפור מהסלון של צבי תבור, פרצו לו בהזמנה פורצים הביתה לגנוב את 3 מדליות זהב.
באמת. אז
גם גנבו לו את המדליות של הקנצלר, כן. אבל הוא מותג, האיש הזה, הוא אבי אנרגיית השמש של ישראל, הוא קיבל את איתור הנשיא, ואני ביקשתי בזמנו, גם אני ביקשתי בזמנו מהנשיא שמעון פרס, כן, הייתי מעורב באות איתור הנשיא שהוא קיבל, ואני גם ביקשתי משר האנרגיה פואד בן אליעזר, זיכרונו לברכה, לתת לו אות הוקרה. למעשה מהיום שפגשתי צבי תבור ופגשתי אותו בסלון שלו, הוא קיבל 3 אותות, הייתי 3 אותות, הייתי מעורב בכל 3 אותות, כי מאוד התרשמתי ממה שהוא סיפר לי. ומה שהוא סיפר לי בסוף זה איך אדם אחד יכול לעשות שינוי עצום בעולם האנרגיה. עכשיו אני לא מדען ויכולות שלי מוגבלות, מה שנקרא מדען מתלמד, אבל מה שהחלטתי שיצאתי מהבית שלו זה להקים ארגון שלפחות יפלס דרך בתחומים שאני טוב בהם. הייתי עורך דין, התמחיתי בתכנון בנייה, הבנתי איך קימים עסקים בישראל, הבנתי מה העסק צריך כדי לקום, מצד שני ראיתי את המצב האומלל, שהתחום הזה היה שרוי בו בשנת 2009, שהקמתי את הארגון, אי אפשר היה לקבל היתר בנייה, כל הסוגיות היו פרוצות לגמרי, לא הייתה רגולציה, הרגולציה של רשות החשמל הייתה חצי אפויה, ומצד שני היו כאן חברות שהתחילו לפעול, ובאו אליי מיד עם שאלות, מה עושים ככה, ואיך עושים ככה, ואיך עושים ככה, מצאתי את עצמי, מה שנקרא, במשך שנה, מתעסק בלי שכר, כן, לא עבדתי, לא קיבלתי משכורת, הייתי עושה את זה, כמעט 70% מהזמן שלי היה מוקדש לפעילות הזו, ו-30% מהזמן המשכתי להיות עורך דין, אבל אחרי שנה הקמתי ארגון, אספתי כמקבית מהחברים, ומאז אני מנכ"ל בשכר, באיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, זו העבודה שלי, וזה מה שאני עושה, מה שנקרא מבוקר, לצאת משמה, ועד כניסת השבת.
מה הגודל שלכם? כמה עובדים אתם היום?
היום אנחנו 2 עובדים, בעיקרון הארגון הוא בנוי ל3 משרות, זה ארגון מטה, אנחנו מעסיקים את היועצים הטובים בישראל, וכארגון מטה אנחנו נמצאים בירושלים, נמצאים בצמתי קבלת ההחלטות, ממפים כל הזמן את ההחלטות שקשורות לאנרגיה מתחדשת, וגם כאלה שלא קשורות, שצריך שיהיו קשורות, ומשפיעים על קבלת ההחלטות. בהרבה מובנים אנחנו, ארגון אדווקסי, היא בעברית שדלנות, או שתדלנות, או לובינג.
לובי.
היא מילה, כן, אבל הלובי הוא עבודה קלאסית של אנשים שמייצגים מספר לקוחות. למשל, לוביסטים יכולים לייצג את החברה להגנת הטבע, ומחר הם ייצגו גם את חברה אחרת שבכלל יש לה אינטרסים לא דומים. אנחנו כארגון, אנחנו קודם כל ארגון, אנחנו מייצגים את הנושא הציבורי, את האינטרס הציבורי הזה, של באמת לקדם את התחום בישראל. לנו יש לוביסטים, אנחנו מעסיקים לוביסטים.
הבנתי.
אוקיי, אבל אנחנו בעצמנו, אנחנו לא לוביסטים, אנחנו ארגון מייצג.
הבנתי. עכשיו בוא, לפודקאסט קוראים אלטרנטיבה. במטרה של הפודקאסט להציג אלטרנטיבות למצב הקיים. עכשיו, אני הייתי שמח לשמוע ממך קודם כל, תוכל לבחור לי איזה שני חסמים גדולים, שתי בעיות גדולות שכרגע אין לה, לא פתורות בישראל, ומה האלטרנטיבה כדי לפתור אותם, איך אתה מציע לפתור את הבעיות האלה. אז אני אשמח שתיקח אותנו לשם.
תראה, אז בהרבה מובנים, מתוך הסתכלות על כל מה שאנחנו עושים, ואני מדבר על כל ענפי האנרגיה מתחדשת, וגם על הענף של התחבורה החשמלית, למעשה כל נושא שהיום קל להגיד, אנרגיה דלת פחמן או מאופסת פחמן.
כן, וגם אופנתי להגיד לחשמל הכל, אז זה בטח גם תיקח את זה לשם.
תראה, אני אגיד לך, כי קודם כל אי אפשר לחשמל הכל, זה האמת. צריך להבין את...
אפשר לחשמל את הרוב, אבל זה גם שאיפה לא רעה כל כך.
זה שאיפה, אבל מאוד מאוד קשה, עד בלתי אפשרי, למשל את התעשייה, אי אפשר לחשמל. יש תהליכים בתעשייה, אתה יכול לשים קשת חשמלית במפעלים מסוימים, אתה לא יכול להחליף...
תהליכים עתירי חום אתה מתכוון,
נכון? שם ייכנס המימן, כן? והמימן הזה יוצר מעודפי אנרגיה סולארית וכו', ולשם העולם הולך. אבל בוא נחזור רגע באמת לאלטרנטיבה. אז אנחנו נמצאים בנקודת זמן מסוימת במשק האנרגיה, שאף פעם לא מאוחר להגיד שאפשר לשנות. איך משנים? הדרך לשנות היא בראש ובראשונה ללמוד מאחרים. זה האמת. זה משהו שאנחנו לא עושים. יש פה בתוך מערך קבלת ההחלטות במשק האנרגיה, יש יהירות רבה של בעלי תפקידים, שהם פשוט לא רוצים לשנות את הקונספציה.
אתה יכול לתת דוגמה לזה, איתן? מה הכוונה יהירות?
אני מיד אסביר לך. מה הכוונה? וגם אמרתי את המילה קונספציה, שהיא לא כל כך, יש לה היום קונוטציות שליליות, אבל ברגע שאתה במשך עשרות שנים, עובד לפי ארכיטקטורה מסוימת של רשת חשמל, וחושב שזו הדרך הנכונה לייצר ביטחון אנרגטי, שזה מה שמעניין אותנו בסוף, מה זה ביטחון אנרגטי, אחד מהדברים שאתה רוצה שיהיו במשק חשמל, קודם כל שזה יהיה חשמל, אוקיי, שהחשמל הזה יהיה אמין, זאת אומרת שהוא יהיה זמין, שהוא יהיה אמין, והאמינות משק החשמל זה הביטחון, זאת אומרת אם תמצא את עצמך בלי חשמל, לא עשית כלום. עכשיו, אם יש כאן תפיסות שמיושנות, של עשרות שנים אחורה, שמשקי חשמל התנהלו בתקופה שבה היו מתקני ייצור מעטים, רשתות חשמל, ומיליוני צרכנים לצורך העניין.
כן.
העולם הזה השתנה, אבל האנשים זה אותם אנשים, נמצאים אותם אנשים, ואז הם מנסים לאחוז בכוח, בעקרונות שבזכותם הם הצליחו בעולם הישן.
כן.
הם לא מרפים ולא משתנים, ולא מכניסים פרקטיקות חדשות שמחויבות המציאות. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים עולם שלם של חשמל שמשתנה לנגד עינינו, צרכני חשמל הפכו להיות יצרנים, מה שנקרא באנגלית פרוסיומר, חשמל התחיל לזרום בצורה דו-כיוונית, מה שקרה פעם לענף התקשורת, היום אנחנו מדברים על הגירה, הדבר הזה גם מביא לסיכונים חדשים על מערכת החשמל, אם אתה לא יודע להתמודד עם הסיכונים החדשים האלה, אתה גם פוגע באמינות במערכת החשמל, זאת אומרת בהינתן עובדה שאתה לא יודע איך לנהל רשת חשמל בוזרת כזאת של אנרגיות מתחדשות, אתה יכול למצוא את עצמך קורס בגלל האנרגיות המתחדשות.
גם.
אני אתן דוגמה.
אז מה האלטרנטיבה, איתן?
מה? דוגמה הכי מעשית, זה למשל שירותי מערכת, ancillary services, והשירות החשוב בהם זה איזון התדר. הפרעות על תדר החשמל זה הנייטמר, זה הסיוט של כל מנהל מערכת חשמל. לכן, כשאתה מסתובב בגרמניה, באנגליה, בכל מקום שבו יושבות חברות שמנהלות חשמל ועוסקות בחשמל, מעל הראש של כולם יש שעון עם הרץ, כמה פעמים התדר של החשמל, כמה פעמים המינוס והפלוס מתחלפים, 49.99, התדר באירופה ובישראל גם הוא 50 הרץ.
אוקיי.
עכשיו, אז אם יש לך הפרשים בין צריכה וייצור והפרעות אחרות, יכול לגרם למעשה נפילה של התדר, אתה חייב להגיב מיידית. זה יכול לקרות למשל אם אין לך פתאום רוח, או אם אין לך פתאום סולרי, או פתאום יש לך קפיצה בסולרי או קפיצה ברוח. הדברים, האנרגיה המתחדשת מחייבת הערכות מחדש של כל נושא השירות המערכתי שנקרא ייצוב תדר. עכשיו היית מצפה שמישהו בישראל יוכל לענות לך היום, על השאלה, מתי בישראל יהיו שירותי ייצוב תדר? עכשיו, זו שאלה קשה.
עכשיו, האם הם לא מוציאים מכרזים להגירה כדי לייצב את התדר הזה? זה מה שאני שמעתי. עדיין לא.
עדיין לא. זאת אומרת, תראה, אני אגיד לך, זה כבר מתנהל שנים. זאת אומרת, במשך שנים אנחנו מדברים על זה, המכרז של ייצוב התדר שרשות החשמל רצתה להוציא היה ב-2018. עברו שנים מהכל קורה של רשות החשמל, שבו היה כתוב שתקום סוללה בדרום בערבה, שתייצב את תדר החשמל. אנחנו מכירים את הצורך. אבל
אז
היום...
מה עושים בינתיים כדי, אם מקרים כאלה קורים? מדליקים תחנה, מחבים תחנה, זה מה שעושים?
יש להם בכל זאת שיטה, השיטות הישנות עדיין יכולות לספק תחליף מסוים. זאת אומרת, יש שיטה קיימת, ככה תמיד נמצאות מה שנקרא עתודה סובבת, וחברת חשמל דואגת שיהיה לה אמצעים לייצב את התדר, אבל כמות מסוימת של אנרגיות מתחדשות זה כבר לא יעזור. ואז הם יהיו חייבים לעשות מה שגרמניה עושה. בגרמניה אנחנו היינו בסיור ב-2019 שאנחנו יזמנו ולמעשה יצאו אליו פקידים מהממשלה מכל הרשויות הרלוונטיות. ב-2019 מה שראינו בגרמניה היה שוק 12 שווקים שבהם שחקנים יכלו למכור שירותי ייצוב תדר, החל מתחנת כוח פחמית ששמה בחצר סוללות ושיחקה מול הרשת, וחלה בווירטואל פאוור פלנטים, במאגדים, חברות שמאגדות הרבה מאוד צרכנים קטנים והרבה מאוד סוללות, שהן בעצמם יושבות ומשחקות מול הרשת ומוכרות את השירות הזה, וכל הדבר הזה כלכלי. אז אם זה כלכלי, ואם זה מחויב, היית מצפה שבישראל זה יקרה. עכשיו, מה חסר לנו? הנה האלטרנטיבה.
כן.
האלטרנטיבה היא רוחבית. אנחנו חייבים לייבא ידע מהעולם. ואנחנו כארגון לא נשקוט, ואני לא ינוח, מה שנקרא, אני לא אקח יותר משבוע חופש, אם אנחנו לא נראה פה בישראל, סוף כל סוף, שרשות החשמל, קו נטוי משרד האנרגיה, קו נטוי נוגה, מתייעצים עם יועצים בכירים מהעולם, מי שיש להם רפרנס, זאת אומרת, הם עשו עבודות או עובדים עבור רשויות חשמל אחרות, חברות חשמל אחרות, נוגות אחרות בעולם, ומכינות להם תוכנית פעולה.
אבל איתן, אתה לא יודע שישראלים יודעים הכי טוב, באמת.
יפה. אז היוערה הזאת, אני חושב שדווקא 7 באוקטובר, זה צלצול פעמון עצום.
כן.
עכשיו אנחנו עסוקים בשיקום הראשוני, והחטופים, בזמן שאנחנו מקליטים את השידור הזה, החטופים שלנו עדיין לא שוקרו.
ונקרא לזה שישובו בנים ובנות בגבולם.
לגמרי, אני בטוח שבסוף זה יקרה, זה יהיה עצוב ומשמח באחד, כי כל כך הרבה קורבנות, אבל הפעמון המצלצל הזה, יצלצל גם באוזניים של מקבלי החלטות במשק החשמל, כי הקונספציה במשק החשמל היא לא שונה ממה שקרה עם הגדר בשביעי לאוקטובר, והיוערה שאנחנו יודעים דברים יותר טוב מהאחרים, גם כאן צריך לשים את זה על השולחן, צריך להפוך את השולחן הזה. הגיע הזמן...
רגע, איתן, נתת אלטרנטיבה אחת, בוא תיתן לנו עוד אלטרנטיבה, אנחנו מגיעים לסוף, ואני רוצה שתכניס עוד אלטרנטיבה. נגמר לנו הזמן לאט לאט.
אז ננסה לבחור אלטרנטיבה מהירה, יש לנו מנעד של אלטרנטיבות כאן באיגוד.
אני אביא אותך בסוף לעוד פרק בפודקאסט, אז תכין, מבחינתי תכין רשימה.
עכשיו, אחד הדברים אולי נקפוץ לדבר שהוא מאוד רלוונטי לימים אלה, הרבה שואלים אותנו למה מדינת ישראל לא מעודדת צבא של סוללות בבתים פרטיים שבהם יש אנרגיה סולארית, במקום שאנשים יקנו גנרטורים. אני חייב לספר לך שאתמול אחד החברים הקרובים שלי הזמין אותי, הראה לי על הרצפה גנרטור שהוא קנה תוצרת גרמניה, נוצץ וחדש 0 קילומטר, ולידו
על
הרמת של דלק.
בנזין?
גנרטור.
כן, גנרטור בנזין?
כן, דיזל גנרטור כזה וכו', שהוא קנה, והרבה מאוד קונים גנרטורים, ואז שואלים, איך יכול להיות שדווקא קונים במדינה שיש בה 330 ימי שמש? ברור ש... גנרטור רועש וגם ייגמר לו הדלק, ואז כולם לך תחפש לו דלק, תיסע במכונית שלך, לא יהיה דלק למכונית, לנסוע לחפש דלק. ובכל זאת יש לך אנרגיה סולארית על הגג. אז למה לא לתת לאלה שיש להם כבר גג סולארי, למה לא להגיד להם, לכו תשימו מיד סוללות וממיר היברידי, שזה החלק שאתה חייב לשים כדי לייצר לעצמך אי אנרגטי.
נכון.
אז לנו קל להסביר לרשות החשמל, אותה רשות שבסוף קבלת החלטות, פנינו לרשות החשמל ואמרנו להם, גם לאוצר, ואמרנו להם, בואו, אתם רוצים שזה יקרה, אתם חייבים לתת לאנשים איזשהו מענק, עידוד. קודם כל, מה עושה מענק?
תסביר
עידוד?
למה לא עושים את זה, זה פשוט עניין נורא יקר כרגע.
זה עניין לא נורא יקר, מי שיש לו גג סולארי, בדרך כלל יש לו גם בית פרטי, בוא נתחיל רגע לדבר בצורה הזה, ומי שיש לו בבית פרטי, בדרך כלל יש לו 20, 30, 40 אלף שקל, בשביל להפוך את המערכת שלו למערכת היברידית. בוא נשים דברים על השולחן.
אז רגע, שנייה, למי שלא יודע, מערכת היברידית זה אומר שהפאנלים הסולאריים האלה, גם במידה ועכשיו הם מתנתקים מהרשת, הם יוכלו להפנות את האנרגיה הזאת לתוך הבית, או להפנות אותה לתוך הסוללה, ואז מהסוללה לבית. מה שעכשיו לא, ברוב המקרים לא קורה.
את השאלה הזאת שמפנים אלינו הרבה, אנחנו יש לנו את התשובה, פנינו לרשות החשמל, יצאנו לרשות החשמל, בוא ניתן מענק המרצה, תמרוץ. למה? כי אנשים, קודם כל, מה עושה המענק? קודם כל הוא מייצר מודעות. ברגע שאתה מפרסם שיש מענק, זה אומר שהמדינה מכירה בכלל שיש דבר כזה, מערכת היברידית עם סוללות. כי הרבה אנשים לא בטוחים בכלל שיש מוצר כזה. הוא אומר, גם מה זה המוצר? זה בטוח, לא בטוח. אתה איזה חברה רוצה להרוויח. אתה נמצא ישר בניגוד עניינים שמציעים לך משהו לקנות. אתה שואל את עצמך, רגע, מי האנשים האלה? מה הם מוכרים? אז פה, קודם כל, זו חותמת של המדינה שהמוצר הזה קיים. ואת זה הצענו לרשות החשמל לעשות, כחלק מתמרוץ, כי ברגע שאתה מתמרץ משהו, אז קודם כל אתה אומר, זה דבר טוב. כן. עכשיו, איזה תמרוץ? תשאל את עצמך על מה אנחנו מדברים. אז יש לנו, אנחנו לא מחפשים סובסידיות, אנחנו לא רוצים שרשות החשמל תיעקר לאנשים שאין להם גג סולארי את החשמל, ותיתן לנו כסף לשים סוללות. את זה אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתקופה קשה, תקציבית, ולא ביקשנו את הדבר. מה שביקשנו מרשות החשמל וגם מהאוצר, זה לקחת נתון שהם מכירים. יש נתון כלכלי במשק האנרגיה, שנקרא עלות אי הספקת חשמל למשק. Okay. בפעם האחרונה שדגמו אותו, זה היה ב-2011, אם אני לא טועה, זה היה 110 שח לקילוואט. זאת אומרת, בזמן שאין חשמל, מה שווה למשק קילוואט שלא מסופק. זאת אומרת, עלות האלטרנטיבית של הקילוואט הלא מסופק, היא 110 שח, היום זה קרוב ל-150 שח נניח, עם הצמדות וכולי, והמשק גם מתפתח. מה ביקשנו? אמרנו, אם בן אדם מחזיק בבית סוללה של 20 קילוואט, אז יש לו 20 קילוואט לשעת חירום. אם יש לו אותם, אז הוא לא צריך אותם במשק החשמל, הוא מפנה אותם לאחרים. תנו לנו את העלות האי הספקה לכל קילוואט, דהיינו, 150 שח כפול 20, הנה 3,000 שח.
כן.
לא ביקשנו על ההמשכיות אפילו, לא התחלנו בדיאלוג, אבל אפשר גם להגיד שמערכת כזאת שממלאת את עצמה, ממלאת את עצמה, כל בוקר היא שווה יותר למשק. אבל מה ביקשנו? ביקשנו מהם להתחיל מסע ומתן מסוים, לדבר איתם על מה לתת לצרכן ששם את אותו ציוד של סוללה וממיר היברידי. אבל יש לנו הצדקה, לא באנו וביקשנו סובסידיה, באנו ואמרנו, תנו לנו מה הדבר הזה למעשה, הוא תשלום זמינות. Yeah. תשלום זמינות, ושים לב, דינה נותנת תשלומי זמינות ליצרני החשמל בגז פרטי,
yeah.
עצומים. Yeah. ביקשנו שיתנו את התשלומי זמינות על האנשים הפרטיים שישימו את הציוד ההיברידי, ונהננו בתשובות לא מספקות.
ואיפה זה עומד עכשיו, איתן?
בשום מקום. הדבר הזה נמצא, השוק הזה מתפתח מעצמו, המדינה לא עושה הרבה בשביל לידת הציבור, כמו שאמרתי לך. דרך אגב, אני גם פניתי לרשות המיסים, וביקשתי לקדם את הדבר הזה באמצעות פטור ממע"מ, מדחות עם יד. זאת אומרת, זה, כן. אלה לא פניות רשמיות, זה שיחות אחרי 7 באוקטובר שהיו לי עם ראשי המערכת, גם בעולם המיסוי, וגם ברשות החשמל, וגם במשרד האוצר, אמרו לי, אל תבנה על שום דבר שתקבל מהמדינה פה, כדי לקדם את זה. עכשיו, התפיסה הזאת, אלטרנטיבה, חייבת להשתנות. רצית אלטרנטיבה?
חייב.
מיד רשות החשמל חייבת להודיע לכולם מה התועלת בזה שהם תועלת למשק בזה שהם שמים סוללה וממיר היברידי, ואתה יודע מה? שיתנו חצי מהתועלת הזו. חצי
מהתועלת. זה חוסן אנרגטי ברור לכל. זה פשוט חוסן אנרגטי.
ברור לכל, כן, אבל במקרה הזה גם אפשר לחשב אותו על האגורה, מה התועלת שלו למשק, יש דוח של עלות אי הספקה, על בסיסו אפשר להקים ממש עולם של תמריצים, והייתי מצפה שרשות החשמל תרים את הכפפה, והנה לך אלטרנטיבה.
מדהים. טוב, איתן, הגענו לסוף. השעה כבר 4, ואני מסיים איתך עם שתי שאלות שאני שואל את כולם, לא הכנתי אותך, אני מקווה שאתה תסתדר, 1, מה אתה אוהב לספר על עצמך? מה אתה הכי אוהב לספר על עצמך?
מה אני הכי אוהב לספר על עצמי?
כן.
זה אותו סיפור על ההשראה שבגללה הקמתי את הארגון, שפגשתי בסלון את דוקטור צבי תבור,
מעולה.
גם דאגתי שהוא יקבל את כל האותות שיכלתי, וגם אני חושב שהמסר הוא שכל אחד יכול לעשות שינוי, ואני משתדל לעשות את זה בחיים הפרטיים.
מצוין. אתה רוצה להוציא המלצה פה על איזה ספר לקרוא, או מישהו לעקוב אחריו, או משהו, פעילות, סדרה, ספר, סרט?
אתה באמת לא הכנת אותי להמלצות.
לא הכנת.
לא, אבל...
לא, זה יכול להיות מהתחום שלנו, אם זה סדרה או איזה...
לא, אני חושב שאני נשאר בעולם שבמציאות של 2024, מתוך רצון לעשייה, ואני קורא לכולם בכל הזדמנות שיש לי במה, אני מבקש מאנשים, כל אחד שיחשוב מה הוא יכול לשנות את ישראל, כדי שתהיה מקום טוב, אפשר לעשות ריסטארט, אפשר להיות טובים וחכמים, בעולם, מי שרוצה להתמקד בעולם האנרגיה, בצד הביטחון האנרגטי, אני מפנה אותו לעבודה שאני יזמתי לפני הרבה שנים, כבר כמעט עשור, המכון למחקרי ביטחון לאומי, פרסם מזכר מספר 152, שעוסק בביטחון מערכת החשמל, רוב הדברים שכתובים בו הם נכונים גם היום, כולל המלצה לשים סוללות בבתים בשנת 2016, אז המזכר הזה נמצא ברשת, ביטחון מערכת החשמל, מי שירשום בגוגל, יכול להעמיק ולהיכנס לנושא ולמצוא את הפינה שהוא יכול לתרום בה.
טוב, מצוין. איתן, אני מרגיש שלא נגענו בקצה הקרחון, אבל אנחנו נעשה השלמות כשאולי קצת תקופה תעבור, שנראה אם יהיה חדשות מהאיגוד, או דברים שצריך לדבר עליהם. ואני מודה לך מאוד, עשית לנו פה סדר, והצגת אלטרנטיבות טובות, ואני מקווה שיהיו לישראל ימים טובים יותר.
תודה רבה, ושיהיה לכולם, אני מקווה שהייתה הזנה מענה.
תודה רבה, איתן פרנס. It's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.